ערב טוב. אז הזמנה, אם יש אנשים שרוצות, רוצים להיות יותר קרובים, אז להגיד שיש פה מקום, ואתם מוזמנות, מוזמנים. כשמסתיימת שיחה, שחף היקר רץ אחריי ואומר לי, איך קוראים לשיחה? תני לי כותרת. אז הכותרת של הערב היא כאן מקום ארוך. זו שורה משיר שחשבתי להקריא ואולי זה יקרה ואולי לא. היום בערב ככה שהכנתי את השיחה פתאום הרגשתי שאני עייפה. ופתאום גם לא ידעתי אם יש לי מילים, אני דיברתי עם כל כך הרבה אנשים. והיה איזה קול שאמר, וואו, אולי לא יהיה לי משהו להגיד. ולמולו פתאום עלה איזה קול שאמר, יופי. עכשיו כשאת כבר לא כל כך יודעת מי את, וכשאת כבר אין לך מילים, אז אולי באמת יהיה לך משהו מעניין להגיד. ובאיזשהו אופן, אני רוצה קצת לדבר על האפשרות לגעת במקומות האלה, כשאנחנו פחות ידועים לעצמנו מראש, כשאנחנו פחות אוחזות במה שמוכר, כאזורים שלא יכול להתאפשר בהם. עוד קצת גילוי, מפגש. אז הכנתי שיר וזה, אבל אני הכי אוהבת סיפורים, אז אני אתחיל מסיפור. וממש ניסיתי להיזכר בפרטים, אז זה מה שאני זוכרת, זה הולך ככה. זה סיפור נורדי, אני חושבת, סיפור עם נורדי. וכמו כל סיפור טוב, יש בו נסיכה ואבא שלה המלך ודרקון. וכמבוא לסיפור יש כל מיני עניינים בין משפחת המלך למשפחת הדרקונים וכל מיני כנראה הסכמים פוליטיים, פוליטיקה, תמיד זה מתחיל שם. והסיכום הוא שבת המלך, הנסיכה, נבחרה להתחתן עם לא אחר מאשר הדרקון. והיא קצת עושה פרצוף, ואז היא אומרת, אוקיי, אבא המלך אמר, אין הרבה מה לעשות. ולקראת ערב הכלולות, מתחת לסמלת הכלולות, היא לובשת סמלות. שכבה על שכבה על שכבה של סמלות. והחתונה נערכת ברוב הדר ובאר, כמו שדרקונים יודעים. ובסוף אירוע החתונה, ויש את עניין שהדרקון מחכה למימוש. You know. והיא אומרת לו, בסדר, ואנחנו נעשה את זה בדרך שלי. ואני מבקשת ממך דבר אחד. כל פעם שאני אוריד שכבה, אני מבקשת שגם אתה תוריד שכבה. אומר, טוב, סמלה. וזה מתחיל. והיא מורידה את סמלת הכלולות. והוא ככה מוריד את השכבה של ברכי המילה עכשיו. של הכן, אז זה כל הקסקסים הישנים, האמיתים, וזה, הוא מוריד ככה, מנער לו שכבה, הוא מוכן, ואז הוא קולט שיש לה עוד סמלה. היא מורידה עוד שכבה. והוא צריך להתחיל לגרד את שכבת הקסקסים, וזה קצת לא נעים, והוא עושה את זה. ואז היא מורידה עוד שכבה. ואז הוא ממש צריך להתחיל למשוך מעליו את שכבת הקסקסים, וזה ככה מגיע עם האור, וזה מושך ומותח, וזה ממש לא נעים, וזה ממש לא ציפה, מה שהוא ציפה, אבל הוא ממש רוצה ומחכה להמשך הערב, והוא מוכן לעשות את זה, כי הוא גם מבטיח, והוא עושה את זה, והוא מתגרד, והוא נמשך. ואז היא מורידה עוד שכבה. אז הוא צריך להתחיל למשוך חתיכות מהבשר שלו, וזה כואב, והוא מתחיל לבכות ולצעוק בכל מיני קולות שהוא אפילו לא ידע שיש לו, וזה ממש ממש כואב. וכשהוא מסיים, יש לה עוד שכבה אחת. וכשהוא מתחיל למשוך מעליו, זה כואב מאוד. הוא מתפתל והוא מתכווץ והוא נשכב על האדמה מרוב כאב, וכבר יש לו חושך בעיניים, והוא לא יודע מי הוא, והוא לא יודע מה הוא, והוא רק כואב לו, כואב לו, כואב לו, והוא בוכה, וזה, הוא מעולם לא ידע שהוא יגיע למצב הזה. וזה כואב לו, והוא מושך את החתיכה האחרונה של השכבה הזאת. שרוע על האדמה, כאוב ודאוב. וברגע הזה גם היא מורידה את השכבה. והדרקון הופך לנסיך. אז כמו כל מיתוס, זה מין סיפור כזה שיש לו המון המון שכבות ואפשר להבין אותו בהרבה הרבה דרכים. ואולי אפשר לחשוב על הנסיכה כאיזשהו חלק פנימי בתוכנו שלא מוכן שניגע בו עד שלא ממש נהיה כנים ונפתח את עצמנו אליו. פגיעים, פגיעות. ואפשר לחשוב על מה קורה כשאנחנו הולכות מעבר למוכר וידוע ומגיעות לשכבות חדשות, איזה מטמורפוזה יכולה להתרחש. איזה אני, גם מוכר, אבל גם ממש אחר וגם ממש חדש יכול להיוולד שם. אז בימים האחרונים התחלנו לראות עד כמה התגובתיות היא ככה חלק מאוד מאוד אינהרנטי וחזק שפועל בתוכנו. ואני ככה אתן איזו נקודה למחשבה לעוד צורה של מקום שבו המענה שלנו הוא הרבה יותר מהיר מהיכולת שלנו רק להיות ולהקשיב, וזה גם ביחסים. אפשר לבדוק, כאשר אנחנו פוגשים אדם לשיחה, כמה מהר אנחנו כבר רוצות לענות משהו. כבר יש לנו תשובה, כבר יש לנו רעיון על מה שנאמר. ועד כמה יש לנו את העמדה שהיא רק פתוחה לשמוע, לספוג, להכיר, לא לדעת, להיות באיזושהי עמדה שהיא לא לגמרי ידועה גם לנו עצמנו, אנחנו לא יודעות מה מגיע. ואני אומרת את זה כי לפעמים יש דברים שאנחנו נשפך עליהם עוד אור, כשאנחנו רואים שזה קורה גם במציאות הפנימית וגם במציאות החיצונית שלנו. כי האדם הזה זה גם כל האירועים, האובייקטים החושיים שמגיעים אלינו, ואנחנו, כמו שדיברנו היום, הרבה כמה מהר עולה בתוכנו תגובה כלפינו. בין אם זה הדברים שאנחנו מאוד מעוניינות ורוצות שהם יימשכו ומשתוקקות עליהם, ואז יש הרבה את התגובה של הרדיפה ושל הפנטזיה ושל החיפוש ושל הרצון לאכול. בין אם זה הדברים שאנחנו נרצה שיחדלו ויפסיקו, ואנחנו פועלות בכל מיני צורות של הימנעות ועצירת הנשימה וסלידה וכעס והדיפה. ובין עם כל מיני צורות של בלבול. כן, כשאני לא מרגישה משהו ברור, אז הרבה פעמים יש כל מיני סיפורים שמסופרים. אזורים של אי בהירות, אני לא יודעת מה קורה. ויש משהו בתוכנו שנוטה להתארגן ולפעמים להתקשח או להיבנות לכדי משהו מאוד ברור וסולידי מאוד מאוד מהר. זה קצת מין תנועה כזאת של תוביקם אל מול משהו. אני מיד רוצה להיות משהו. ויכול להיות שזה נותן איזושהי תחושה של ביטחון, של בהירות, של ודאות. אנחנו יכולות לראות את זה בעוד צורה, עד כמה ביומיום הרבה פעמים החומות שלנו מתגבהות. ומתגבהות לא רק אל מול אירוע ספציפי, אלא כנטייה, כמשהו שאנחנו מזהות אותו לפעמים אפילו כאיזה תכונת אופי, או ככה אני, או ככה רק אפשר. אני רוצה לתת ככה דוגמאות, אני חושבת מהחיים שלי. על נטיות כאלה של להגן על עצמי על ידי לשים איזה משהו שלפחות ברגע הראשון נראה כאיזה משהו שישמור עליי ויגן עליי ויהיה בטוח. אז דבר אחד שחשבתי עליו זה שבגיל מאוד מוקדם אני הפסקתי לבכות. וכל מיני נסיבות ותנאי חיים, וגם היו לי שני אחים גדולים, ואני גם חשבתי ש-I have to man up, מה שנקרא. ובעצם רוב שנות הילדות והנערות שלי לא בכיתי. ובגיל 16 עברתי לגור במקום אחר, ושם נהייתה לי חברה מאוד טובה. הייתה מין מאוד מאוד מוצלחת, מין כזאת שקצת מעריצים. הייתה יפה וגבוהה ואצילית ותבונית ורגישה ומתקשרת ומהממת ובחיינית מהגהנום. וכשהחברה המושלמת הזאת הייתה כזאת בחיינית, זה נתן לי רשות מאוד עמוקה לבכות. כי אם היא יכולה להרשות לעצמה לבכות בזה. ואני זוכרת שמה שמאוד הפתיע אותי בחוויה של בכי, זה כמה אני מרגישה צלולה שדברים מתבהרים כשאני מתחילה לבכות. אז זה לא איזה פרסומת על מה נכון כן לבכות ולא לבכות, ממש לא. אבל אצלי היה שם משהו שהחזיק כדי לא לפרוק בצורה הזאת, כדי לא להיחשף בצורה הזאת. כי בכי היה קשור למשהו שהוא פגיע, שאסור לראות שהוא מביש, הוא מביך. אז זה היה כמו בשבילי איזו צורה של קצת להוריד את החומה, להגיד, אני יכולה להיות נגישה לחוויה. מותר לי. אני לא אמות, לא יקרה לי כלום אם משהו בתוכי לפעמים ירטוט באופן הזה. משהו בתוכי לא יהיה בשליטה לפעמים באופן הזה. ועוד חלק של חומות גבוהות, אצלי זה הסיפור של הציניות. מישהו מכיר ציניות מעצמו? עשו לי, מי ציניות זה בת לוויה בחייו? אז נכון שלפעמים כשאנחנו עם התנועה הצינית שלנו, זה מרגיש את הדבר הכי מצחיק, הכי מגניב, הכי כיף בעולם. כשהתחלתי לתרגל, התחלתי לראות את החרב פיפיות הזאת שלה, של הציניות. שבעצם ציניות היא הרבה מאוד תחכום וצחוקים בדיוק במקומות שבהם נגמרת לי היכולת להיות פתוחה לחוויה, להסכים להיות עם משהו, עם מפגשים אחרים, כן? על צינית האחרים, על אירועי חיים, וצינית כלפי עצמי. ואני חייבת להגיד שהציניות אצלי היא במידה מסוימת ידיים קיימת, אבל היא הייתה דבוקה בעוצמות מאוד גדולות, הרבה מאוד שנים אל תוך התרגול. אני חושבת שאחד ואני באה, כן, והמשפחה שלנו, אנחנו חזקים בזה. ואני חושבת שאחת מהנקודות שבהן קרה לי משהו מאוד משמעותי, זה כשהתחילו במשפחה שלי, התחילו להיות לי אחיינים. ויכולתי לראות את האחים שלי באוטומט שלהם, בצחוקים שלהם, מגיבים אליהם בציניות. וזה שבר לי את הלב. זה פשוט כל הערה צינית לאנשים נמוכים הייתה קורעת לי את הלב. כי ממש יכולתי להרגיש איך באותו רגע משהו בלב של הילד נסגר. משהו שהוא הביא כמו למתנה לעולם, בפתיחות, בפליאה, באי הבנה שלו, משהו נענה בדרכת דלת. נורא מתוחכמת, נורא משעשעת, אבל לא מזמינה. אני רוצה להגיד משהו על, חומות שמתגבהות בחיים שלנו. אפשר לקרוא לזה גם שריונים שנוצרים. אחד, אצל כולנו קוראים שריונים כאלה ואחרים. והם קוראים למה? כי אנחנו באנו אל תוך החיים האלה. ובחיים האלה יש חיכוכים, יש מפגשים. שלא נותנים לנו בכל רגע את המענה המושלם. מחיי הרחם, דרך הלידה, דרך המשפחה, דרך הסביבה, דרך מזג האוויר, דרך עונות השנה. לא תמיד המענה המושלם. לפעמים המענה הוא ממש פוגע. אבל אפילו כשממש משתדלים בשבילנו, יש נקודות חיכוך. והרבה פעמים במקומות האלה, משהו בתוכנו קצת מתארגן להיסגר, כן? לעשות את האזור הזה יותר בטוח, אוקיי? יש אזורים שאני פחות יחשוף, ואז אני פחות יחטוף, כן? מתח, ההגדרה של זה מבחינה בגוף שלנו, מה זה מתח? מתח זה כששריר מתכווץ לאורך זמן, אוקיי? אני אגיד שאיך הגוף שלנו עובד, כמו כל דבר בעולם, פעימה, חיבור על כל דבר, כן? להבריאות, על הנשימה, על הלב, על הערנות והשינה, על עונות השינה, נכון? כל פועם. מגיע ונסוג, נפתח ונסגר. כך גם בתוכנו זה מתארגן. כשיש מתח לאורך זמן, זה בעצם כשמשהו מפסיק לפעום. הוא הולך לכיוון אחד ונתקע שם. למה? מצד אחד זה מאוד שומר. מצד שני, כשמה שמסגר זה לא בהכרח מאפשר לנו את החופשיות. ולאורך זמן, מי שיודע מה קורה לגומייה כשמותחים... כל הבנות שיש להם שיער ארוך. מה קורה לגומייה כשמותחים אותה הרבה זמן? הגומי שלה הולך פייפן, נכון? היא מפסיקה להיות גמישה. נהיית מרוטה. אין לה יותר אלסטיות. בתוכנו זה גם דבר שיכול לקרות. כשאנחנו מוחזקים בצורה מסוימת, גם גופנית, אבל גם תודעתית, הרבה זמן באותו אופן, משהו מפסיק להיות אלסטי. ואפשר לחשוב ככה על הדפוסים ועל האוטומטים שלנו. מה זה אוטומטי? מה זה אוטומט? אני שולפת תגובה שהיא כבר, היא במנגנון שלי. זה הצורה היחידה שהמנגנון שלי יודע. הוא שולף אותה טק. טק, זה מה שהוא יודע. הוא לא יודע באותו רגע לבחור מה מתאים. ככה, 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 הוא יודע משהו אחד טק, וזה הוא יורח את זה. זו תגובה. זה ההבדל בין תגובה ובין מענה, בין רספונסיביות, בין מה שאנחנו מדברים על השיית התגובה. זה... בעצם, כשאני מדברת על אפשרות לרקות, על אפשרות לפגוש בעדינות, ברגישות, את עולם החוויות שלי, אני מדברת על היכולת להחזיר לעצמי את פעימת החיים, את האלסטיות, את האפשרות לפגוש כל מיני צורות של מה שיכול להיות אני ומה שיכול להיות העולם. ואני אגיד ככה, על, בכלל על, על חומות, על שריונים, על דברים ששומרים ומגינים עלינו, כי לכולנו יש אותם. אחד, להגיד להם תודה רבה, הם כנראה עשו עבודה טובה ושמרו עלינו בהרבה מאוד מצבים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להסתכל על הדפוסים ולהגיד, פיכסה, איזה דבר רע. לא. הם נבנו מעצם האנושיות שלנו ומעצם מה שאנחנו פגשנו בחיים, ויש להם הרבה ערך. רק שלאורך זמן, כשהם כבר לא רלוונטיים, אם אנחנו לא נתחיל לשנות ולפתוח ולהסכים לפגוש, אז מה שקורה, ניתן את הדימוי הזה. במחסן שבו יושבים הפחדים שלנו, הקשיים שלנו, הדברים שאנחנו מנסות להימנע מהם, באותו מחסן גם יושבות העוצמות שלנו, החוזקות שלנו, היצירתיות שלנו, הפוטנציאל שלנו. כן? זה המחסן של חיים. כן? ברגע שאני סוגרת, אני סוגרת את הכל. זה לא... אי אפשר ממש לבחור. כשאני סוגרת את הדלת, אני סוגרת את הדלת על כל מה שנמצא שם. ולכן הרבה פעמים כשמשהו נעצר, כשמשהו אנחנו נמנע, כשמשהו מוחזק, הרבה מאוד אנרגיית חיים והרבה מאוד משאבים נלכדים ביחד איתו. ודיברתי על רוח, ודיברתי על עדינות, ואני רוצה לדבר על המקום הזה של המפגש, ומה זה בכלל, מה זה בכלל אומר להיות בעדינות עם מה שיש. ואולי מילה חשובה פה היא קודם כל הסכמה. לבדוק מה מתאים לי, מה יכול להתאפשר לי. למה אני נותנת רשות כרגע? Okay. המקום של המפגש, ואמרתי את זה היום בקבוצות, הרבה פעמים מה שקורה לנו אל מול קושי, אנחנו מגיעות אל מול אזור של אי נוחות, מיד שמות כותרת, מיד יש לנו מסקנה ואנחנו הולכות למקום אחר. בין אם זה מקום שיעזור לנו להימנע, לא להרגיש, לא להיות בקשר, יותר מעניין. אבל בעצם האזור הזה של הקושי נשאר טריטוריה לא מוכרת, לא ידועה. היא ממשיכה להיות ברקע, זה ממשיך לקחת אנרגיה, כמו שמשאירים הרבה לשוניות פתוחות במחשב, זה ממשיך לעבוד ברקע, נכון? ככה? אנחנו לא ממש מודעים לזה, זה ממשיך לפעול, אנחנו לא במפגש, אנחנו לא רואים מה יש שם. אז להיות בעדינות, אני חווה את זה קודם כל ברמת הגוף. יונתן דיבר היום כל כך יפה על המקום הזה של להיפתח בכל הגוף, לאפשר בו זמנית בכל הגוף, איזו צורה של התרקחות. כן, רק נעשה את התנועה הזאת, תגרפו רגע חזק ותרפו. מה אני יכולה לחוש? איזה תחושת אני יכולה לחוש בכף היד כשאני מרפאת? ועוד התנועה שקשורה לזה היא תנועה של התמסרות. אז התמסרות זה אולי נשמע מילה נורא דרמטית וגדולה, אבל היא יכולה להיות ממש ברגע. ברגע הזה אני מכונה, מה זה התמסרות? זה בא מהמילה למסור. אני קצת מוסרת את האחריות, מוסרת את השליטה, קצת נשארת לא זאת שאחראית על הכל, לא זאת שאוחזת בהכל. אני עדיין כאן, אני עדיין פתוחה, אם יקרה משהו שצריך את ההתערבות שלי, אני פה, אני יכולה לסמוך. כרגע אני קצת מורידה את השלונים, את השכבות, את ההתארגנות, את ההתכוונות. אני לא יודעת אם יצא לכם לשים לב שלפעמים הנשימה מרגישה מאוד רדודה או שטוחה, כמו האוויר נכנס קצת ויוצא. לעומת זאת יש זמנים, לפעמים זה ככה אחרי שינה עמוקה או אחרי מאמץ גופני, שאנחנו יכולות לשים לב שכל שאיפה נכנסת עמוק, עמוק, עמוק. יש פה המון אינפורמציה, אני יכולה ממש להרגיש המון חלקים בגוף, המון דברים קורים, המון פתיחה, וכל שאיפה מוציאה הרבה אוויר, הכל יוצא. מכירים? מכירים? יש איזו דוגמה, התנועה הזאת, של המשהו הזה שיכול להיכנס ויכול לצאת. שיש איזה מרחב לנוע מעבר למשהו על פני השטח, למשהו מוכר. הדבר הזה מתי מתאפשר? הוא מתאפשר כשאני פותחת משהו, כשאני נותנת למשהו להיות. המורה היקרה שלי, אחת המורות היקרות שלי ליוגה, אורית סנגופטה, פעם שאלו אותה, מה ההמלצה שלך? היא אומרת, איך למצוא את הדרך? איך לדעת מה הדבר הנכון לעשות, הדבר הנכון לבחור? והיא אמרה שתי מילים, כל פעם שאני אומרת את זה, זה מרגש אותי. היא אמרה, מה שמקרב? היא לא אמרה מה שמקרב לעצמנו, מה שמקרב לאדם אחר, מה שמקרב לטבע, מה שמקרב לחוכמה. בשבילי זה הכל כלום. מה שמקרב. וחשבתי אולי על עוד גוון שאפשר להגיד את זה. מה שעושה לנו נחנוכית. מה שיש בו תחושה של חיים. שהוא לא יבש, מכני, ידוע כולו מראש. אלא משהו אתמול, או היום זה היה, אחת הקבוצות, מישהו אמר את השורה מאשר של דליה רביקוביץ' שאני חושבת בלי לדעת. הוא אומר, מאז שאני פה, הדשא ירוק יותר. כן? שורה של דליה נאורה. הירוק היום ירוק יותר. זה לחלוכית. וזה קורה לא כשאנחנו מגינים על הכל עם חומות בצורות, אני יודע, אני בשליטה, אני זה. זה קורה דווקא במקום הזה שאני מבולבלת, שאני לא יודעת הכל, שאני מאפשרת למשהו להיפתח, שאני יוצאת מאזור הנוחות. והיציאה מאזור הנוחות לפעמים היא התקיעה הזו של ההחזקה, זה לפעמים הרגישות הרוך. וכשהדבר הזה, כשאנחנו מרשים אותו, לפעמים אנחנו מרשים אותו באופן וולנטרי, אנחנו מכוונות לשם, ולפעמים זה פשוט קורה דווקא מתוך עייפות וכאב, ואני לא יודעת אם למישהו זה קרה, אז כאב, 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 משהו מרפא את עצמו. ברגע הזה, אני חושבת שהמערכת שלנו, כשהיא נפגשת, כשיש את הרגע הזה של משהו שמקרב אותנו, יש משהו במערכת הפנימית שלנו שעולץ. זאת אומרת, המערכת שלנו היא פורו חיים. כשיש מפגש ישיר, כשיש מפגש חי, כשיש חוויה ישירה, משהו במערכת מתרונן. יש איזו התרגשות עדינה. לפעמים התרגשות הזאת זה בצורה של שמחה או של צחוק או של פליאה. לפעמים ההתרגשות הזאת דווקא יכול להיות לגוונים של בלוז, של עצב, של מין מלנכוליה עדינה. איזשהו גוון שמשהו ננגע. עכשיו, אמרתי הרבה מאוד מילים שהן הולכות לאזורים של ההתרחבות וההרפייה וההנחה והעדינות. אבל אני לגמרי רואה את הקשר בין האפשרות שלנו לרקות ובין יציבות, שיווי משקל, חוסן. וסיבה אחת היא הסיבה של הגומייה. כשאנחנו מאפשרות את התנועה הזאת של כניסה ויציאה, המערכות שלנו הן בעצם מתחזקות. ברמה הגופנית זה ממש שריר שמפסיק להיות שחוק ומתוח עד דק. זה שריר שיכול להיכנס לפעולה מתי שצריך, כן? צריך לנוח? הוא יכול לנוח. צריך להיכנס לפעולה, יש לו את הכוחות ואת המוכנות. אוקיי? וגם בתודעה שלנו. יש משהו שלא כל הזמן עומד על הקווים, שומר. זה נורא נורא מתיש. שמתם לב לזה? שלפעמים יש איזה חלק של הגנה או של שריון שהוא ממש מעייף. אוקיי? דווקא התנועה הזאת של לעשות את ההפוך מהחלקה, נותנת הרבה כוחות, מכניסה הרבה אנרגיה, היא מרגיעה אותנו. במקום של רגיעה אנחנו יודעים שההחלטות שלנו, הבחירות שלנו, הראייה שלנו יותר צלולה. רציתי להגיד על זה עוד משהו, אני עושה איזה אחר. על החוסר. המפגש הרך עם החוויה מאפשר משהו שהוא יותר קשור לראות את הדברים כפי שהם. לראות מבעד להשוואות שלנו, השיפוט שלנו, ההנחות המוקדמות שלנו, כן? אם אני כבר באה ואני יודעת הכל, שום דבר לא באמת יכול לקרות. אני חיה איזו מציאות שהיא בראש שלי או את העבר. כשיש לי משהו שמסכים לפגוש, זה הרגע היחיד שבו הרגע יכול להראות את עצמו. מה שקורה יכול להראות את עצמו, ויש לו גם את הסיכוי להשתנות כפי שהוא קורה. וברגע הזה, כשיש יותר את המפגש הישיר, שם יש את האפשרות להתחיל לראות מבעד לתפיסה האחוזה שלנו, מבעד לרעיונות שלנו, מבעד להנחות שלנו. וזה גם המקום שבו אנחנו רואות את הדפוסים שלנו. ויש אפשרות לבחור, כי אני יודעת מה יש, מה זה הדבר. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין הסכמה להיפתח ובין ראייה בהירה אל תוך הדברים, אל תוך האופן שבו כל דבר בעולם פועל את הפעולה שלו, מראה את עצמי. לא רואה את זה דרך המשקפת של האתמול שלי, או דרך המשקפת של הפחד שלי. אלא דרך יותר, קצת יותר, דרך המשקפת של הכף יד החשופה, או של הלב שחשוף, או העיניים שמוכנות לראות. ובעצם ככל שהמפגש הוא יכול להתקיים בישירות, ברגישות. למה אני אומרת את המילה רגישות? זה כי ממש, זה כאילו אני רגישה בעצבוב שלי, בתאי האור שלי, אל מה שקורה. אז אני יכולה לראות גם את הטבע של ההשתנות המתמדת של הדברים. כן? כי אז יכול להגיע הלא צפוי, אז יכול להגיע החדש. כי אני נשארת שם בלי להחזיק במשהו, בלי להגיד זה ככה, זה יקרה רק ככה. אתם מכירים את זה שאנחנו כבר, אנחנו מנבאי עתידות? אני לא אעשה את זה ואת זה, כי בסוף זה יהיה ככה וככה. לא, אז אני באה ואני לא יודעת, כשאני קצת לא יודעת, אז כל מיני דברים יכולים לקרות. אז אני יכולה להתבונן בטבע של הדברים שהוא משתנה. כן? זה הטבע של הדברים. ואני יכולה להתבונן גם בהשתנות וביחסים שלי עם העולם, ובהשתנות הפנימית שלי, כי מה שנדמה לי שאני רק כזאת, אני טיפוס כזה, אני יש לי אופי כזה, אני הגוף שלי הוא רק ככה. כל הנחות והחזקות מוקדמות. אני יכולה לבוא ואז פתאום לראות שאני כל מיני. אני מושפעת, אני משפיעה, וברמה הגופנית אני ממש מתחילה, יכול להיות שאני אתחיל להרגיש כמה אני לא איזה דבר אחד מוצק ולא משתנה. אלא יש שם כל מיני דברים. והם לא כל הזמן אותו דבר. אז סיום. אני אקרא, לא את כל הבא, שני בתים. של טל ניצן, נקודת הרוך. כאן מקום ארוך, גם אם הלב בשתיקתו נבלע בתוך העיר כמו אבן, דע שזוהי נקודת ארוך. תן לי יד בעולם, ראיתי אם מדברת שנאה אל ילדה, מדבירה במילים. ראיתי בניין מתקפל לאבק, קומה לאט לתוך קומה. כמה עלינו לחוס, כמה לשכך. כשלילה נסגר על עורף לא ממושק, אין לזה תקנה. לכל מחנק, בכל גרון, יש רק מרפא אחד. ראה, פשוט, זו הנקודה. אז בואו נשב רגע.